לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ג' באלול תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. בהחלטה שהתקבלה בימים האחרונים, הורתה רשות האכיפה של מדינת ישראל לעכל סכום של למעלה מיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית לטובת מי שעברו התעללויות קשות על ידי מנגנוני הרשות לאחר שהואשמו שם בשיתוף פעולה עם ישראל. בא כוחם של משתפי הפעולה, עורך הדין ברק קדם, יספר לנו כאן על ההחלטה ועל מה שעוד צפוי בדרך המשפטית עד לפיצוי מלא למעונים. נדבר על המחלה החדשה שתופסת את הכותרות האחברת, כי 30 אנשים הושפזו עד כה עם תסמינים של המחלה. אנחנו נדבר על המחלה הזו, על תסמיניה והדרכים להיזהר עם הפרופסור אלון מוזס, מנהל מחלקת מחלות זיהומיות בהדסה. הדוקטור יהודה דוד, פקודו וחברו של האלוף יאיר גולן מזה כ-35 שנים, שומע את המתקפה מימין על האלוף שמוצב בין ארבעת המועמדים לרמטכ"לות. הדברים מכעיסים אותו לנוכח ההיכרות ארוכת השנים עם האיש ופועלו הצבאי. גם הדוקטור דוד יהיה איתנו, הוא יספר לנו על המועמד לרמטכ"לות, מי שמסעיר את השיח בין ימין ושמאל בישראל. בראשית החודש הבא יגיע נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה לביקור בישראל. הביקור הזה מעורר הדים לא מעטים של מתנגדים לאישיותו המורכבת של האורח. מציינים את ההתבטאויות הבעייתיות שלו והמעשים השנויים במחלוקת שלו במסגרת מאבקו בסוחרי הסמים. הם תובעים גם להחרים את הביקור שבו צפויים להיחתם לא מעט הסכמים כלכליים ומסחריים בין ישראל לפיליפינים. אבל האם הביקור הזה עלול לכלול גם הבטחה למעבר שגרירות הפיליפינים לירושלים? איש עסקים שקשור גם לגורמים מדיניים בפיליפינים משוכנע שהתשובה חיובית בהחלט. הוא יספר לנו על כך בהמשכו של היומן. במלאת 83 שנים לפטירתו של הרב קוק, זצה להתקיים בלילה שבין חמישי לשישי במעמד הראשון לציון ובמעמד רבה של ירושלים ורבנים נוספים, אירוע מיוחד מול קברו של הרב בהר הזיתים תחת הכותרת דגל ירושלים 70 שנה לתקומת מדינת ישראל. מי שעומד מאחורי האירוע, הרב הלל הורוביץ, מנכ"ל למועצת בתי העלמין בירושלים, יתארח אצלנו, יספר על ההיערכות והתמורות בהר הזיתים של השנים האחרונות. נספר לכם גם על מחקר חדש שנערך במשרד הבריאות האמריקאי. המחקר הזה בחן את השלכות השימוש בקנאביס על בני נוער. בין החוקרים שהובילו את המחקר, גם החוקרת הישראלית, הדוקטור ליאת קורן, אוניברסיטת אריאל. אנחנו נשוחח איתה על המסקנות והתובנות שעולות מהמחקר. ונדבר גם על המקרה העגום שבו שני תלמידי תיכון שהוחזרו השבוע מביקור בשבוע שעבר, מביקור במחנות ההשמדה בפולין, לאחר שנקלטו בעדשת המצלמה כשהם רוקדים ריקוד פרובוקטיבי. האירוע הזה לא יחיד מסוגו כידוע, שוב ושוב מגיעים דיווחים על בני נוער ישראלים שהביקור במחנות מנוצל על ידם למעשי ונדליזם, פרובוקציה, אלימות, סמים ועוד. ראש החוג להיסטוריה במכללת אורות ישראל, הדוקטור יוסי לונדין, מתנגד למה שהוא מגדיר כאובססיית המסעות לפולין. הוא יסביר לנו מדוע. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בהחלטה שהתקבלה בימים האחרונים, הורתה רשות האכיפה של מדינת ישראל לעכל סכום של למעלה ממיליון שקלים מכספי הרשות הפלסטינית לטובת מי שעברו התעללויות קשות על ידי מנגנוני הרשות לאחר שהואשמו שם בשיתוף פעולה עם ישראל. שלום, אנחנו אומרים לבקוחם של משתפי הפעולה בפסיקה מאוד מאוד ארוכה שהתפרסמה בראשית השנה שעברה, וכעת לאט 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 מתחילים אולי לממש את מה שנאמר שם בפסקה. עורך הדין ברק קדם, שלום לך.
בוקר טוב לך.
אז 1,080,000 שקלים, למי זה הולך?
אוקיי, אני רק אעשה קצת סדר. לפני כשנה בערך פסק בית המשפט המחוזי בירושלים שהרשות הפלסטינית חטפה, קלעה ועינתה בניגוד לדין 52 איש ואישה שנחשדו בשיתוף פעולה עם ישראל. לא מזמן, לפני חודשים ספורים, פסק בית המשפט שהרשות חייבת לשלם הוצאות משפט לפלסטינים האלה בסך 1,000,000 שקלים. כמובן שהרשות הפלסטינית סרבה לשלם למרות פסק דין של בית המשפט. ניגשנו להוצאה לפועל, הרשות לא רצתה לשלם. דרשנו מרשם ההוצאה לפועל שיחייב את מדינת ישראל לשלם את הכספים האלה, כיוון שמדינת ישראל בעצם מחזיקה כספים של הרשות. אנחנו יודעים ממקורות שמפורסמים שמדינת ישראל מעבירה מדי חודש 900 מיליון שקלים לרשות הפלסטינית, שזה בעצם כספי מיסים של הרשות שנגבים ומועברים אליה. מהכספים האלה ביקשנו לקזז כדי בעצם לאכוף את פסק הדין של בית המשפט. לשמחתנו, לאחר מסע ומתן ארוך, החליטה מדינת ישראל לראשונה לקזז את הכספים האלה מכספי המיסים ולהעביר אותם לצורך הוצאות המשפט.
וזו הפסיקה האחרונה שהתקבלה.
זו הפסיקה האחרונה שהתקבלה.
עכשיו נכון. מדובר בסכומים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר 1,000,000 וכמה שקלים.
נכון, 1,000,000 וכמה שקלים זה בסך הכל הוצאות משפט זמניות, כאשר פסק הדין העיקרי אמור בעצם לתת פיצויים למשת"פים האלה. הפיצויים האלה מוערכים במאות מיליוני שקלים, זה מה שיפסק בסופו של דבר. אנחנו עדיין באמצע הדרך, וזה ההוצאות לאמצע ההליך, נכון.
זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו אנחנו יודעים שהרשות אשמה, הרשות צריכה לשלם, אבל אנחנו כרגע דנים בכימות של הסכומים. זה לגבי הפסיקה הגדולה.
נכון, בית המשפט בעצם פסק שהרשות עשתה את כל הדברים האלה בניגוד לדין, כולל פסיקה של בית המשפט. בית המשפט שמע עדויות של האנשים שתיארו עינויים קשים מאוד שעברו האנשים האלה במרתפי הרשות, והוא קבע שכל הדברים האלה הם בעצם עוולה וצריך לפצות עליהם. עכשיו בית המשפט עסוק בחישוב הפיצויים, כמה פיצויים מגיע לכל אחד. כי לאחד הייתה דירה בקלקיליה והרשות גנבה לו אותה, מגיע לו את הכסף הזה. אחד הוא נכה פסיכיאטרי בשיעור של 100% ואחד נכה נוירולוגי בשיעור 50%. לכן בעצם צריך לחמת את כל הנזקים של כולם ולחשב כמה מגיע לכל אחד ואחד, וזה עסוק עכשיו בית המשפט. בסופו של דבר ינתן פסק דין, כמו שאמרתי, על סך של 100,000,000 שקלים. אנחנו באמצע ההליך.
עכשיו אני מבין שבעצם גם במהלך המשפט הזה היה צורך בעצם לדון בשאלת הסמכות של בית משפט ישראלי, לדון בישות שהיא מוגדרת כחצי מדינה. בעצם מה זכותנו לדון בהחלטה פנים פלסטינית, נכון?
כן, יפה. בית המשפט דן בשאלה הזאת, זו שאלה נכבדה. בית המשפט דן בה בצורה ארוכה מאוד בפסק הדין. פסק הדין בעצם לוקח את הסכמי אוסלו וכל ההסכמים הנלווים להסכמי אוסלו ומנתח אותם בצורה משפטית, ובעצם בית המשפט מגיע למסקנה שהרשות הפלסטינית קיבלה סמכות בהסכמי אוסלו לשפוט בעניינים אזרחיים ובעניינים פנימיים פליליים. אין לה שום סמכות לשפוט בעניינים ביטחוניים. כשהם תופסים מישהו שחשוד בשיתוף פעולה עם ישראל ושופטים אותו ודנים אותו ומענישים אותו, זה בעצם שיפוט ביטחוני, אין להם כזו סמכות. בעצם כל הקליעה שלו היא קליעה בניגוד לדין. ולכן אומר בית המשפט, זה בעצם כמו שבן אדם פרטי חוטף בן אדם פרטי וקולה אותו ושופט אותו ומעניש אותו, אותו דבר בדיוק. ולכן הם חייבים לשלם להם פיצויים גם על עצם הקליעה וגם כמובן על מה שהם עברו בבתי הכלא.
עכשיו, כשאתה אומר שאין להם שום סמכות בעניינים ביטחוניים, הם יכולים לומר לך, ואני מתעצב שהם גם אמרו, זה עניין פנימי, זה לא עניין ביטחוני. לא לקחתי אזרח ישראלי ועכשיו אתה תתקן אותי ותאמר שבמקרים מסוימים כן לקחו, אבל לפחות במקרים שלקחנו אזרח מאיזשהו כפר ליד רמלה, זה עניין פנימי שלנו, אתם אל תתערבו לנו, לא לקחתי אדם, חייל צהל או קצין צהל ושפטתי אותו.
אוקיי, אני רוצה לומר לך שלפי המשפט כללי, המשפט הבינלאומי הברורים, מי שבעצם אחראי על המשפט בשטח כבוש, אם אנחנו מגדירים אותו כשטח כבוש, זה בעצם המפקד הצבאי של האזור. זאת אומרת, מפקד צהל, אלוף הפיקוד באזור הזה, הוא קובע את המשפט שחל על האזור. סמכות השיפוט היא שלו בלבד. זה המצב, זה המצב גם עכשיו. בהסכמי אוסלו, מה שקרה, אלוף הפיקוד בעצם התנער מחלק מהסמכויות שלו והעביר אותם לרשות. אומר בית המשפט, רק מה שאלוף הפיקוד, כלומר ישראל, העבירה בפירוש לרשות, זה מה שעבר אליה. כל מה שלא עבר בפירוש, נשאר בידי מפקד האזור, כלומר בידי ישראל. ממילא אין להם שום סמכות שיפוט, אלא רק במה שהעברנו להם. כמו שאמרתי מקודם, ישראל העבירה להם בהסכמי אוסלו סמכות שיפוט אזרחית ופלילית, כל שאר סמכויות השיפוט נשארו בידי מפקד האזור, קרי בידי ישראל. ממילא הסמכות בעניינים ביטחוניים נשארה בידי ישראל. אין להם שום סמכות.
אגב, מבחינה ציבורית, איך הם בדיוק עונים לשאלה? הרי כל הסכמי אוסלו הם בעצם חתיכת עניין של שיתוף פעולה עם ישראל. זאת אומרת, כשערפאת חתם על ההסכם, הוא חתם על זה, אני מטפל בענייני הטרור, אתם לאט לאט תעזבו אותנו. זאת אומרת, אני מונע טרור למענכם ישראל. נעזוב את השאלה אם אנחנו מאמינים או לא, אבל בסופו של דבר האמירה כאן היא בעצם אנחנו משתפים פעולה. איך גוף שחתום על, על הסכם שיתוף פעולה, דן מישהו על שיתוף פעולה? העניין הזה עולה באיזושהי צורה.
לא, אבל אין ספק שזו הייתה הונאה. בשורה האחרונה אין שום ספק שהרשות הפלסטינית היא אויב של מדינת ישראל, והמשטפים שאנחנו מייצגים אותם הם אוהב של מדינת ישראל. העובדה שמדינת ישראל מקזזת מכספי המסים של הרשות הפלסטינית כדי להעביר אותם כפיצועים למשטפים שעזרו לנו להילחם בטרור, היא לא פחות מצדק פואטי.
ואנחנו מחכים עכשיו למה השלב הבא?
בשלב הבא בית המשפט פסק 13 מיליון שקלים כבר, שאמורים לשלם לאנשים האלה תמורת קליעת השאר שלהם, וגם ה-13 מיליון שקלים האלה נמצאים בהוצאה לפועל, בהליכי גבייה בהוצאה לפועל. אני מקווה שבקרוב מאוד מדינת ישראל תכריז שהיא תקזז מכספי המסים גם לטובת הסכומים האלה. שאר סכומים, כמו שאנחנו אמרנו, עדיין נמצאים בשיפוט בבית המשפט, עדיין לא חולק בדיוק מה יהיה הסכום הסופי, כפי שאמרתי, אין ספק שזה יעמוד על מאות מיליוני שקלים.
ורק נציין, נדמה לי שבשיחה מוקדמת, סיפרת לי, שכאשר מבקשים לתגמל על קליעת שווא, בוחנים בלי העינויים. מדובר רק בכך שאדם נבצרה ממנו האפשרות לצאת לעבודה, ולהגיע לביתו, כאילו הוא היה בבית מלון באותה תקופה.
נכון, נכון. בפסיקה של בית המשפט שבה הוא קובע שישולמו להם 13 מיליון שקלים בגלל קליעת השווא, הוא כותב בפירוש שהוא נותן להם את הפיצוי כאילו הם היו כלואים בבית מלון בכל התקופה שבה הם היו בכלא, ועל זה הוא נותן, על שלילת החופש הטהורה. אומר בית המשפט, על נסיבות הקליעה של כל אחד ואחד, הוא ייתן בהמשך, בפסק הדין המלא הסופי.
עורך הדין ברק קדם, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה המתגלגלת הזו. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה לך, יום טוב. שלום.
כל טוב. מחלה חדשה תופסת את הכותרות. העכברת, כ-30 אנשים הושפזו עד כה עם תסמינים של המחלה. עוד רבים עשויים וצפויים להגיע ולהיבדק. אנחנו רוצים לשוחח על המחלה, על התסמינים והדרכים להיזהר ממנה. הייתה נמצא על קו הטלפון למנהל מחלקת מחלות זיהומיות בהדסה, פרופסור אלון מוזס, שלום לך.
שלום וברכה.
חדש? מאיפה זה צץ אלינו פתאום?
לא חדש בעולם, מחלה מוכרת שנים רבות. אנחנו בארץ רואים באופן נדיר מדי פעם מקרה, אבל מה שמיוחד זה שיש פה התפרצות של עשרות מקרים לזה אנחנו לא רגילים, ואנחנו חושבים, לפי המידע שיודעים עד עכשיו, שזה נובע מזיהום של מקורות מים בגולן, מקורות מים מאוד מסוימים, שאנשים רחצו בהם. החיידק הזה מופרש על ידי חיות מסוימות, אנחנו מכירים בעיקר על ידי מחרסמים, עכברים ועכברושים, אבל כשיש זיהום כזה מסיבי של מים, צריך לחשוב שאולי זה בא מחיות בעלי חיים אחרים, זה בהחלט יכול להיות. עדיין משרד הבריאות לא נתן תשובה מאיפה הגיע הזיהום. האדם שנכנס למים, החיידק הזה שנמצא במים יכול לחדור לגופו אם יש פצע או דרך האור, כך שזה כנראה ההסבר. צריך לומר שלמרות שאנחנו חושבים לפי הסימנים של החולים שבזה מדובר, עדיין אין הבחנה בטוחה.
זאת אומרת, יכול להיות שהמונח אחברת נכנס לנו לתודעה עוד לפני שזה באמת אחברת?
תראה, אנחנו אוהבים להיות בטוחים בהבחנה, וההבחנה של, אתה קורא לזה אחברת, היא הבחנה מעבדתית לא פשוטה. זה לא חיידק שגדל בקלות במעבדה, זה לא חיידק שאנחנו יכולים בקלות לזהות, וצריך בדיקות מיוחדות, בדיקת דם, סרולוגיה, נוגדנים בדם, לוקח לה כמה זמן עד שהיא נהיית חיובית, והבדיקה המיוחדת המולקולרית לא תמיד מצליחה, ובינתיים, אף אחד מהחולים לא הובחן באופן סופי, מלבד חולה אחד מלפני כמה שבועות שהיה מושפז בזיו, כך שיש חשד גדול, ההבחנה הזאת יכולה לעשות גם מה שאנחנו קוראים מבחינה אפידמיולוגית, אם יש אוסף של אנשים עם סימנים שמתאימים למחלה, חום גבוה, כאבי ראש, כאבי שרירים, ולפעמים סימנים נוספים כמו פגיעה בתפקודי הכבד או הכליה, אז אנחנו יכולים להניח שמבחינה קלינית מדובר במחלה הזאת, מבחינה אפידמיולוגית מדובר בלפטוספירוזיס, זה שם המחלה, אבל כדי להיות 100% בטוחים צריך את הבדיקה, בדיקת המעבדה שתהיה חיובית. אנחנו מחכים לזה, אני צופה שזה, שבימים הקרובים תהיה תשובה, ואז נהיה בטוחים שאכן זאת ההבחנה.
אגב, אם זה לא, אנחנו יודעים מה זה יכול להיות משהו אחר?
כרגע אין מחשבה על כיוון אחר, תמיד יש מחלות זיהומיות נוספות שיכולות לגרום לסימנים דומים, אבל בסיפור הזה של הרבה אנשים שהיו במאגרי מים באזור מסוים וכולם עם הסימנים האלה, לפטוספירה או אחברת זאת אחת המחלות, אני חושב שהיא בהחלט במקום ראשון. כך שצריך להבין שלא כל מחלה אנחנו צריכים את הבדיקה המעבדתית כדי להגיד שזה זהו ולהיות בטוחים, אלא ההבחנה הקלינית היא בהחלט הבחנה במובן מסוים מספקת.
עד כמה פרופסור מוזס המחלה הזאת מסוכנת? זאת אומרת, תחושה לא נעימה, בחילות, שרירים, בכל מה שתיארת כאן, לאף אחד זה לא נעים, אבל עוברת תקופה, ומה? נשאר משהו מסוכן בגוף?
אוקיי, זאת שאלה מצוינת. קודם כל, באמת, מרבית האנשים עוברים את המחלה בצורה קלה. 90% סימנים מאוד קלים, ואפילו ההחלמה היא ללא אנטיביוטיקה, כך שלא מומלץ לטפל בכולם באנטיביוטיקה. החולים שקצת יותר קשים, זקוקים לטיפול אנטיביוטי, ונדיר, אבל קורה לפעמים, 2-3% מהמקרים יכולים להיות קשים יותר, יכולה להיות, כפי שאמרתי, ירידה בתפקוד הכליה או הפרעה בתפקודי הכבד, ונדיר, נדיר מאוד שהמחלה גם גורמת לתמותה. לכן לוקחים מאוד מאוד ברצינות את המחלה הזאת, לא רוצים לפספס אותה, אבל מצד שני, אין פה מקום לבעלה, אם אני משווה את זה למגפות אחרות שנתקלנו בשנים האחרונות, כמו חס וחלילה אבולה, אין פה בכלל מה להשוות מבחינת הסכנה. ועוד דבר חשוב, שזאת מחלה שאינה מדבקת מאדם לאדם, כך שבניגוד למחלות אחרות שעוברות שכן באוויר ומגע קרוב בין אנשים, המחלה הזאת אינה עוברת מאדם לאדם.
ולכן אנחנו נתקלים במצב שבו אבי המשפחה חולה ושאר המשפחה שהיו באותו מקום ונמצאים איתו בקשר, אין שום הידבקות.
אם הם לא נכנסו לאותו מאגר מים, הם לא ידבקו אחד מהשני, רק יכולים מהמים המזוהמים להידבק.
אבל גם הכניסה למים, זה מחייב מצב של פצע או משהו פתוח שדרכו החיידק נכנס פנימה.
תראה, זה לא צריך להיות פצע גדול, מספיק חתך קטן, ולמי מאיתנו שמטייל אין חתך, כך שאני לא הייתי סומך על זה כהגנה מוחלטת. חלק מהאנשים נדבקים וחלק לא. לא, אנחנו חושבים שזה נכנס דרך איזשהו פצע באור, אבל זה יכול גם בבליעה לפעמים באופן נדיר, אם בולעים את המים, כך שמי שנחשף למים נמצא בסכנה שהוא יפתח מחלה. את המחלה מפתחים בזמן ההדגרה, האינקובציה הוא בין יומיים לעד 23 יום, הזמן הממוצע הוא 10 ימים מאז החשיפה. אז מי שלמחרת שהיה מופיעים סימנים זה מוקדם מדי, ומי שכבר עבר חודש מאז שהוא נחשף ומופיעים סימנים זה מאוחר מדי. כמו שאני אומר, הממוצע דגירה הוא 10 ימים.
מתי ובאיזה תסמין ככה מרכזי אתה אומר לבן אדם, זה הזמן שלך להתחיל להיבהל או לפחות לבוא להיבדק?
קודם כל להיבהל, אני אומר...
לא צריך.
זה לא, אתה יודע, יש מחלות שצריך להיבהל. המחלה הזאת צריך להיות ערלה, אבל לא להיבהל. הסימנים, שלושת הסימנים הראשוניים זה חום, כאב ראש וכאבי שרירים. בערך ב-50% מהחולים יש דלקת של העיניים, של הלחמית, קונג'קטיביטיס, העיניים אדומות, אז זה נותן איזשהו סימן. ובחלק קטן יש גם סימנים של מערכת העיכור, של העיכול, של שלשול או תחילה. אלה הם הדברים השכיחים, הדברים הנדירים הם שיש כבר התפתחות קשה יותר של המחלה, אבל כדאי לפנות לפני זה. הטיפול האנטיביוטי הוא פשוט מאוד. יש טיפול למבוגרים, יש טיפול לילדים, הטיפול הוא קל ללקיחה.
אז מה זה בא במה? בטיפות, בכדורים?
כדורים.
כדורים.
יש גם סירופ, כדורים וסירופ לילדים.
פרופסור אלון מוזס.
וכמובן, במקרים הקשים אנחנו נותנים לתוך הברית.
כן. הפרופסור אלון מוזס מנהל מחלקת מחלות זיהומיות בהדסה. אני מאוד מודה לך על הדברים ובשורות טובות. תודה.
כל טוב, שלום.
יום טוב, שלום. עכשיו אנחנו לסערה שמתחוללת מסביב לאפשרות, למינויו של האלוף יאיר גולן, לרמטכ"ל, הוא נמצא בישורת האחרונה, בין ארבעת המועמדים שאותם מראיין שר הביטחון לקראת בחירת הרמטכ"ל הבא, ואיתם נמצא על קו הטלפון הדוקטור יהודה דוד, שלום לך.
בוקר טוב שמעון, בוקר טוב לעם ישראל.
איך נאמר, פקודו וחברו של האלוף גולן מזה 35 שנה, נכון?
נכון מאוד, כן.
ואתה שומע את המתקפה מימין על גולן, לא כל הימין יש לומר, גם השר ליברמן יצא להגנתו, גם עוד אחרים, אבל אתה שומע את המתקפה ואתה הדברים מאוד מאוד מכעיסים אותך.
מאוד, שמעון, כי אני קראתי את הכתבה שפרסמתם הבוקר בערוץ 7 של מר רוזנפלד, אב שקול. ואני חושב שיש אי הבנה מוחלטת מהדברים של אלוף גולן ביום השואה לפני כשנתיים. הרי התרחשו דברים נוראים לפניכם. האם מר רוזנפלד, עם כל הכאב, עם כל האהבה שיש לי למשפחות השכולות, האם הוא חושב שללכת לסחוף תינוק בתוך ביתו או לסחוף ילד זה בסדר? זה הרוח הישראלית? בהקשר הזה יאיר גולן התבטא כשהוא אמר שדברים מחלחלים בחברה הישראלית. זאת הייתה הכוונה שלו. אני מכיר את יאיר גולן 35 שנה, בדיוק כפי שאמרת. נתן שלושה בנים לצבא ועוד שניים בדרך. זאת משפחה שכל כולה מסורה להגנת עם ישראל ומדינת ישראל. אלוף גולן, כשהוא מסתער על האויב, והייתי בכמה מבצעים ביחד איתו, הוא לא מתכופף, הוא זקוף, ולכן באחד הקרבות הוא נפצע אנושות. אני ניתחתי אותו ושיקמתי את הגפיים שלו. איך אפשר לעשות השוואה כזאת של מישהו שמשווה אותנו לחברה נאצית? בחיים הוא לא התכוון. האלוף גולן לא התבטא אף פעם, לא לכיוון ימין, לא לכיוון שמאל. הוא חייל, הוא מפקד, ומה שעומד מול עיניו זה טובת עם ישראל והגנת עם ישראל. ולזה הוא נתן וימשיך לתת את כל כולו. לכן אני באמת חושב שיש פה אי הבנה מוחלטת. אני דיברתי אתמול בערב עם מתן פלג, שהוא מנכ״ל של
אם תרצו.
אני מכיר את מתן, הוא חברי, ואחרי השיחה שלנו הוא אמר לי, אוקיי, אני הבנתי, אני מקווה שאני אוכל לתקן את העוול הזה. ולכן אני באמת קורא לכל מי שיקר לליבו, הגורל של עם ישראל, יאיר גולן, הוא ראוי להיות רמטכ"ל, כפי שאחרים גם ראויים. מי שיחליט זה כמובן בורא עולם קודם כל, ושר הביטחון וראש הממשלה, וצריך פשוט להרחיק מאיתנו את כל הוויכוח המר הזה, שאין מקום בכלל להוציא דיבה או לעשות הערכות פשוט לא נכונות.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אמרת שהדברים שלו על זיהוי התהליכים מראשית שנות ה-30 לימינו אלה, זה נוגע לאותו אירוע בדומה, אותו אירוע של השריפה של הבית. אני אגיד לך מכיוון אחר, האירוע הזה עדיין לא הסתיימה החקירה שלו. היום אנחנו נמצאים תקופה ארוכה אחרי, ואולי כל המערכת הביטחונית והצבאית קצת מהרה לצאת בהכרזת כותרות. אנחנו רואים שעכשיו בית המשפט קובע שעדויות מסוימות נלקחו מתוך עינויים, ואנחנו רואים שבית המשפט אחרי זה מורה לשחרר את העצור למעצר בית אחרי תקופה ארוכה מאוד מאוד של ממש בידוד בתנאים נוראים וקשים. אולי ראשי הצבא, בתוכם גם שר הביטחון דאז משה יעלון וגם האלוף גולן, אם זאת הייתה כוונת האלוף גולן, אולי קצת מיהרו לצאת ולקחת את האשמה על עצמם, כמו שאמר הנשיא ריבלין, בני עמי בחרו בטרור, והוא התכוון גם כן לאותו אירוע לפני שהאירוע נבדק. אולי ראו היה קצת יותר בנחת לבדוק את הדברים, לא למהר לצאת בכותרות.
סימון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אנחנו חברה שלא בדיוק חיים בשוודיה. הדברים מאוד רגישים, וזה גם נוגע באנשי צבא, זה גם נוגע באנשי פוליטיקה או באנשי תרבות. אבל בואו נסתכל על מה המטרה של מינוי רמטכ"ל. האם הוא צריך להיות מקצועי מהדרגה הראשונה או שלא? וזה מה שצריך להיות לנגד עינינו.
כן, אבל אולי
יעמוד בראש הצבא.
אתה יודע מה, אני אקח אותך לפרשה שאין כמוך מכיר אותה, פרשת מוחמד הדורה. תאר לך, נכון. שזה גם אז, הצבא ככה יצא באיזושהי הקעה עצמית, ואמר, אנחנו אשמים, מתנצלים, ואחרי זה התברר, רגע, דוקטור יהודה דוד הגיע, הוכיח שהכל, זה היה איזה סיפור מפוברק. תאר לך שמי שלקח את האחריות, ובעצם מטיל על עצמנו, על כולנו את האחריות למותו של מוחמד הדורה, מועמד לרמטכ"לות. האם לא היית אומר, רגע, זה אדם שהוא קצת פזיז במסקנות שלו?
תראה, יאיר גולן הוא הכל חוץ מפזיז. שוב פעם, אני מכיר אותו 35 שנה. זה איש שקול שמאוד מאוד קרוב וקשוב לערכים העברים, לערכים היהודים, לערכים הישראלים. אנחנו לומדים מטעויות. יכול להיות באמת שזה נגע לסף רגישות של מספר אנשים או לפלג מסוים של עמנו. אבל שוב פעם, בוא נצמד למטרה. מי צריך להיות רמטכ"ל? הכי מקצועי, הכי אכפתי, הכי שקול. זה מה שצריך פשוט לחשוב. זה נכון, גם חברי בוגי יעלון התבטא, אולי אתה תגיד קצת בפסיזות בפרשת אלדורה, ולאחר מכן תקנו את הדברים. כך צריך לראות את האירוע הזה של יום השואה לפני כשנתיים.
אני רוצה לשאול אותך, דוקטור דוד, לגבי עוד אמירה אחת שמוזכרת בימים האחרונים מתוך הדברים של האלוף גולן, והוא אמר, הוא אמר כך, וגם הדברים האלה מקוממים לא מעט אנשים, הוא אומר, תפקידו של הצבא הוא להגן על אזרחים, גם האזרחים של האויב, גם במחיר חיי חיילים. אנחנו בעצם, האנשי המדים מגנים על האנשים שהם ללא מדים, וזה לא משנה באיזה צד. יש כאן אולי איזשהו עיבוד המושג מי אויב ומי אוהב, לצד מי אני נמצא, אולי תפקידם של חיילי צה"ל ממש לא להיהרג על זכותם של אזרחי האויב לחיות.
אני משוכנע שיאיר לא התבטא בצורה כפי שאתה אומר. אני משוכנע שיאיר גולן, כי אני חייתי הרבה מאוד מצבים ביחד איתו, והוא לא יסכן אף חייל לטובת האויב או משפחות האויב. הוא פועל לפי אמות מידה שמדינת ישראל קבע לצבא, וכך צריך להיות. אחרת, כל אחד ייקח את החוק לידיו, ויירה במשפחה של מחבלים כאשר הבן הלך להתפוצץ. איפה אנחנו חיים? צריך חוקים, ויש חוקים. ויאיר פשוט שומר על חוקי מדינת ישראל וחוקי צה"ל. זה הכל.
טוב, עכשיו באמת נשארה רק השאלה, במידה ואותם כמאה משפחות שקולות שחתומות על המכתב לשר הביטחון, במידה והם הבינו את העניין של האמירה הראשונה בתוך השוואה שלנו לאותם תהליכים נוראים שקרו בגרמניה של שנות ה-30, כאשר עדיין העניין של פרשת השריפה בבית שם, הפרשה הזאת לא התבררה, והם אותם משפחות גם שומעים את האמירה הזאת. אתה אומר אולי הוא לא אמר אותה, אבל לפחות כך התפרסם, שתפקידו של הצבא הוא להגן על אזרחים באשר הם, גם במחיר חיילים. הם אומרים אולי אם זה נכון, אולי באמת יאיר גולן לא צריך להיות הרמטכ"ל. זאת אומרת, אתה יכול שאתה מתקן אותם בעובדות, אבל בהנחה שאלה העובדות שהגיעו לידיעתם, אולי הם צודקים בתפיסת עולמם.
אז אני חושב עוד פעם, שהעובדות האלה לא הוצגו בצורה נכונה, ואולי, באמת אולי, בוא נשאל את עצמנו את השאלה הזאת, יש אולי איזושהי מניפולציה, שבא מכיוון אחר לגמרי, על חשבון המשפחות השקולות. וזה נורא. זה פשוט נורא, כי כפי שהדברים הוצגו, ייתכן מאוד שעם סף הרגישות של המשפחות השקולות, כך יוצא המכתב הזה. אבל עוד פעם ועוד פעם, אף פעם יאיר גולן לא סיכן ולא יסכן אף חיי צהל, של חייל צהל, ובוודאי גם של אזרחים של מדינת ישראל. ההפך, כל כולו, כל משפחתו, מסורים להגנת האזרחים, להגנת החוק ולהגנת הערכים הישראלים.
אוקיי, יש לי תחושה שהאירוע הזה ימשיך להעסיק אותנו בימים הקרובים, מימין, משמאל, מהאמצע, מכל כיוון אפשרי. דוקטור יהודה דוד, תודה רבה לך על הדברים.
שמעון, אני יכול להוסיף עוד משהו?
כן,
אולי?
כן, בבקשה, כן.
אוקיי. בשבת האחרונה, לפני כניסת השבת, התכתבתי עם יאיר לגבי פרשת השבוע. ואנחנו עושים את זה מדי שבוע. אני נותן את פירושי, והוא מגיב, ושלחתי לו מקטע של משפט שכתוב בפרשה, שאנחנו עם סגולה. כן? כתוב, ככה כתוב. בנים אתם לשם אלוקיכם, עם סגולה. אז הוא ענה לי, תראה מה כתוב בהמשך הפרשה, שאנחנו צריכים להיות מלאים בחמלה לזר, ליתום, לאלמנה, וזה הערכים שמוסרת לנו התורה לעם ישראל, וזה רוח של אופטימיות. ככה הוא התבטא. אז תגיד לי, תגיד לי, אולי אפשר להציג גם את המשפטים האלה למשפחות השכולות, כדי להראות מי זה יאיר גולן, איש קרוב לערכי התורה, לערכים של עם ישראל, לטובת מדינת ישראל.
מורכב, העניין המורכב הזה מן הסתם עולה, ואנחנו שומעים גם את בני המשפחות השכולות מתחילים לחשוב על העניין בצורה יותר מורכבת. תודה רבה לך, דוקטור יהודה דוד. כל טוב, בשורות טובות.
שלום, שלום. בשורות טובות, שלום.
במלאת 83 שנים לפטירתו של הרב קוק זצ"ל התקיים בלילה שבין חמישי לשישי במעמד הראשון לציון, במעמד רבה של ירושלים ורבנים נוספים מרחבי הארץ, אירוע מיוחד מול ציון, ציון קברו של הרב בהר הזיתים, תחת הכותרת דגל ירושלים 70 שנה לתקומת מדינת ישראל. שלום, אנחנו אומרים למי שעומד מאחורי ארגונו של האירוע, הרב הלל הורוביץ, מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים. שלום לך.
שלום וברכה, ממש מהר הזיתים ליד ציונו של מרן הרב זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיום ג' באלול, זה יום הסתלקותו לגנזי מרומים, וכבר הבוקר זכינו שאלפי תלמידיו, רבנים גדולים, ראשי ישיבות, בני ישיבות, עולים להתפלל על הציון. ג' אלול זה יום הציון, זה יום העלייה, יום ההסתלקות של הרב קוק. אנחנו גם כן סידרנו פה צילייה מיוחדת כדי להקל את התפילה כאן בהר הזיתים, וברוך השם מגיע ציבור מאוד גדול. אבל מבחינת נוסיף והולך, אנחנו כבר בשנה חמישית מקיימים לילה מיוחד, ליל משמר הרב קוק, לילה שכולו התחברות לדמותו הענקית של הרב קוק, רואה האורות, רואה דור הגאולה, לילה שלם כאן במרומי הר הזיתים, זה לא בתוך בית הקברות, כך שכהנים יכולים להגיע והשתתף.
זה היה פרט שהיה חשוב לי באופן אישי, כן.
זה בהחלט כך, כן. אנחנו אפשרים גם לכהנים להגיע, זה בחניון של מלון שבע הקשתות, שזה ממש מעל בית הקברות, סמוך מאוד לקברות של הרב זצ"ל, מה שאפשר לראות מלמעלה את הקבר של הרב, וזה לילה של דבקות רוחנית, אני אומר, יצא ככה, הקדוש הוא מסדר את הזמנים, זה תחילת אלול, הכנה ממש לימים הנוראים, יש פה השילוב המיוחד של ההתרגשות מהמקום הקדוש הזה, הר הזיתים, ששוכנים בו ענקי עולם, בראשם מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, נוכח הר הבית, בית המקדש, וכאן ממש רואים את פני לפני בית המקדש, אתה ממש מכאן עומד למעלה, אתה צופה ממש חווה ומרגיש כהנים עבודתם, לביאים מדוכנם, משירם וזמרם, ממש אתה מתחבר להר הבית כאן, ולילה של תורה, יש לנו כאן באמת טובי הרבנים, נסיכות קצרות, זה לילה עייפים, ולכן השיעורים להם קצרים, אנחנו לא מעריכים, כ-20 דקות כל שיעור, הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף לצה"ל, זה תחנות של הרב קוק, זה הרבנות הראשית לישראל, הרבה של ירושלים, הגאון הרב שטרן, יש לנו את הרב אלישע ויסליצקי, ואת הרב חגי לונדין, ואת הרב יהודה מלמד, ויש לנו איזה שיא מיוחד, התוועדות, הרב יעקב שפירה כמובן, ראש ישיבת מרכז הרב, ויש לנו ב-2:30 בבוקר, ככה, שיא של הלילה, זה התוועדות מלאה דבקות, שמחה של תורה ושירה וריקודים, הרב יהושע שפירה, ראש ישיבת רמת גן, בליווי של הזמר עקיבא תורג'מן, איזה חוויה מרוממת, ההתוועדות הזאת, של 1:30 דיבוק חברים של כ-1,500 איש, שפשוט שרים בדבקות, מקשיבים לתורות נפלאות של יהושע שפירה, ובעצם מסיימים את הלילה גם כן עם איזה שיעור חיזוק עצום של הגאון הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, בעצם מסיים איתנו את שיעורי התורה, ומיד לאחר מכן יש לנו אמירת סליחות בניגון, בשירה וריקוד עם, שמוביל את הסליחות, הרב אוריאל סעד מקריית אונו, עם גיטרה ושירה, משהו מיוחד, תפילת ותיקים, נוכח בית השם, נוכח הר הבית, ב-6:30 הבוקר, השעות מחזירות את כולם חזרה. זה לילה פשוט חווייתי, מרומם, הכנה לימים נוראים, דבקות ברב, התקשרות כאן הרביתי.
האירוע הזה, הרב הורוביץ, מתרחש, כמו שציינת, בשנה החמישית. אתה זוכר כמה היו בשנה הראשונה? והאם אנחנו רואים באמת עלייה בכמות האנשים שמגיעים?
טוב, אנחנו פה בתהליך שלם בחמש שנים האלה שאנחנו זוכים בכלל להחיות את הר הזיתים. הכל התחיל מזה שיהודים הפסיקו לעלות להר הזיתים מסיבות ביטחוניות, אחר לפני חמש שנים, וחילול קברים, זה היה מעשים שבכל יום שהטרור הערבי פה פגע לבית הקברות, חילל קברים, זורקות אבנים, פשוט, ואנשים פחדו ולא עלו. אנחנו עכשיו כבר, עכשיו זה שנה חמישית, שאנחנו בתהליך של החזרת הביטחון והחזרת עם ישראל להר הזיתים, ואני רק להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות לציבור הענק שפשוט מתחולל פה שינוי דרמטי. אלפי 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 ברבבות יהודים עולים להר הזיתים במכלול של אירועים, מזכרות, הילולות, כנסים. היה לנו לפני חודשיים הילולה ענקית של אור החיים הקדוש של 100,000 איש עלו ב-30 שעות להר הזיתים, לא היה דבר כזה. זו ההילולה השנייה בגודלה אחרי ההילולה של ל"ג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי במירון. 100,000 איש עולים כאן לאור החיים הקדוש, והילולות של גדולי הצדיקים, הרב שלמה כמסביל, היה לפני 17 של נתיבות שלום, הרב מסלונים.
איך קלטתם 100,000 איש ב3 שעות?
זה באמת היה מבצע אדיר, אנחנו בנינו קשרים מיוחדים, השקענו כאן השקעה גדולה, עבודה משותפת שלנו, מצב בתעלמין, יחד עם משטרת ישראל שכל כך שותפה איתנו, כל מרחב קדם, בת ניצב דורון תורג'מן ובתחנת שלם, שסגן ניצב ניסו גואטה, מפקד התחנה שלנו כאן בהר הזיתים, רפי מלכי, יש לנו כאן חבורה שוטרים וביחד השקעה אדירה, ואנחנו, והיינו לשאור החיים הקדוש, אגד נתנה לנו שאטלים בלי סוף של מפרקיות, ש 24 שעות של אוטובוסים שפרקו אנשים והחזור אנשים, משהו, תופעה מדהימה. אז גם לאירוע המיוחד הזה כאן, אחת מספינות הדגל שלנו, ליל משמע הרב קוק, מדהים לראות את הנהירה הגדולה, והיינו אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, בני ישיבות ובעל הבתים, בגברים ונשים, האירוע פתוח גם לנשים כמובן, שגם הן רוצות להתחבר ולהתעלות בלילה מיוחד כזה. אני אומר, מי ששומע, קורא אותנו השגדה, זו חוויה שחבל להפסיד, הכניסה היא חינם, ישנן הסעות חינם, מגילת התחמושת, אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו רכבים פרטיים, אין כאן כל כך חנייה, לא כולם מכירים את הציר, או מגיעים לטבעת התחמושת, מי ברכב, מי ברכבת, מי באוטובוס, יש שם חניון ענק חינם, יש שם אוטובוסים לאורך כל הלילה, נתחיל מ-9:30 בערב, קל מאוד להגיע, עולים על האוטובוס ומגיעים לכאן וחווים חוויה, ומי שרוצה באמצע הלילה לחזור, יש לנו שאטלים כל הלילה, שאנשים לא מחויבים להישאר בכל הלילה, למרות שקשה לעזור, אבל מי שרוצה ב-2 הבוקר לחזור, אז יש כאן אוטובוס שמחזיר אותו לגבעת התחמושת, כך שהכל באמת, יש לנו כאן כיבוד מאוד עשיר השנה יהיה יותר משנים קודמות, ששתייה חמה וקלה ופירות ועוגות.
זה נשמע שאין משהו שלא חשבתם עליו, יש תחושה כזאת.
משתדלים, משתדלים, באמת, ברוך השם, תקודי השם, ישם סמכי לב, והזכות הגדולה פה להתחבר לדמות של הרב קוק ולחזק את הר הזיתים, ובחודש אלול, זה דבר באמת זכות גדולה,
ואנשים
שחוו את זה בשנים קודמות הם מאוד מאוד מתרגשים לקראת הלילה השנה, בעזרת השם.
אני מבקש הרב הורוביץ לצאת לרגע, אולי לכמה דקות אחרונות של שיחה, לצאת רגע מההיערכות הטכנית, ובאמת הסיפור המופלא שהתחולל שם אצלכם בחמש השנים האחרונות, באמת ממציאות של חילול קברים וכו', למצב של אלפי אנשים שמגיעים, כמעט נס בפני עצמו. אני רוצה אבל להיכנס רגע לתוכן של הערב.
זה לא כמעט נס, זה ממש נס, ולדעת שבאמת אנחנו כבר שלוש שנים אין פה אף חילול קבר, אין חילול קברים בהר הזיתים, אין זריקות אבנים, וכל צירי העלייה ממש פסקו זריקות אבנים, כשיש נוכחות יהודית גדולה לאורך זמן בפעילות של המשטרה. יש לנו קו אוטובוס, קו 84, שמביא את האנשים מגבעת, קו אגד, מגבעת התחבורה של הר הזיתים, כל התנועה הגדולה הזאת. בסוף, ערבים יודעים, היהודים חזרו, נוסעים בבטחה או ברוגע, המוטיבציה שלהם לפגע פוחתת והולכת, ועבודת המשטרה, אנחנו עכשיו באמצע פרויקט של הערת הר הזיתים, אנחנו עכשיו עושים פרויקט ענק של הר הזיתים כולו, יהיה מואר באור יום, גם בלילה, זה מרחיק את המפגעים, זה מזמין את הצדיקים לבוא, להתפלל, יהיה אור יום פה, כל המורדות המזרחיים מוארים, אנחנו לאט לאט נתקדם גם למורדות המערבים, מה שיותר נראה מכיוון הר הבית, שבאמת אנחנו מקווים עזרת השם שהפרויקט הזה בחודשים הקרובים נצליח ליישם אותו.
ואני מבקש בכל זאת, ממש ככה בדקה שתיים, אני יודע שהנושא הזה הוא גדול ועצום, אבל בכל זאת, הנושא של האירוע עצמו הוא הקשר בין הרב קוק למדינת ישראל, איך הוא ראה את המדינה, גם כמובן דגל ירושלים, שזאת התנועה שהוא הקים, לקראת הקמתה של המדינה, ואני ארצה לשמוע את ההתייחסות שלך גם לסוגיה הזאת. האם זו המדינה שהוא צפה וחזה ורצה, מדינה שבה מתקוטטים על ענייני השבת ועניינים דתיים כאלה ואחרים, מאשימים את נושאי הדת בהדתה וכל מיני תופעות שכאלה, האם לזה הוא ציפה וחיכה?
טוב, אני חושב שללא ספק, דווקא הייתי אומר, בשנים האלו שלנו, השאלה הזאת היא מתייתרת. הרי אנחנו ממש רואים את החזנה עינינו בשובך לציון ורחמים. כל מה שהרב דיבר וחזה וניבה, פשוט רואים את זה עין בעין. לא יודע מה הרב זצ"ל ידע שזה ימי כל כך מהר. לא, עכשיו אני נמצא כאן בפסגת הר הזיתים, אתה רואה את בניין ירושלים, אתה רואה מכאן את הכל, על כף היד, אתה רואה את השכונות המזרחיות, אתה רואה את השכונות המערביות, אתה רואה את ליבה של ירושלים, סיסית ירושלים הגילו בה כל אוהביה, ירושלים הרים סביב להם, איזה שכינה יש פה בירושלים, איזה קדושה, מאות אלפי יהודים, לראות איך הכותל מלא, מלא, מלא ביהודים, כיפות כאלה, כיפות אחרות, לראות את ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמה היא, רק עכשיו אנחנו רואים את אפרת, יש פה משפחה שהגיעה לאפרת, שעברה שלה לגור באפרת, 2,000 יחידות דיור חדשות בעיר אפרת, מחברת את חברון בירושלים, אבל יותר, הצימון הרוחני שבעם ישראל, נכון שיש כללים, אבל זה, גם הרב כותב לזה הרבה, ככל שהבניין גדול יותר, גם הצל, כל בית יש לו צל, בניין קטן, צל קטן, בניין גדול, יש צל גדול, אז הצל זה רק מעיט, הבניין שלנו בניין גדול, בניין מלא אור, מלא שמחה, מלא חיים, לראות את תנועת התשובה, לראות את כל האומנים, אנחנו פה מביאים אומנים להר הזיתים, כולם מלא תשובה, איזה השתוקקות, איזה התחברות, איזה אורות מגנים, איזה נשמות מתגלות, בתוך הזה בלבולים, אז בלבולים של בירור, בירורים של בלבולים שרוצים, מה קורה פה, מה הולך פה, איזה תנועה, יש פה איזה אור שמאיר, אנשים מסתנברים מבלבלים, אז חוששים ופחדים, אנחנו נגיע, ובסוף כולם מגיעים לאור הגדול. אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, מבחינה מדינית, בינלאומית, כל העולם מעריץ את מדינת ישראל, אנחנו מגיעים היום למקומות שלא חלמנו עליהם. אז ראש ממשלת ישראל, של המדינה לכאורה מהקטנות בעולם, נערץ בכל העולם, הוא דמות לחיקוי, דמות מעורצת, איזה קידוש השם יש לנו.
ראש הממשלת ישראל היום, עם נתניהו, כל העולם שוחר לפתחו, מי לא מקבל אותו, מי לא רוצה שיבוא אליו, מפוטין ועד טראמפ ועד סין ועד אודו, כל מקום ראש הממשלת ישראל, איזה קידוש השם של הדור שלנו. מדינת ישראל היום היא מדינה שכל העולם מכיר, שיש לה איזה קדושה, או סגולה מיוחדת, איזה עוצמות שכל העולם מנסה לחכות ולהגיע אלינו, וכולם מתפעלים ורוצים כולם רק לגעת בנו. זה ממש...
הרב הלל הורוביץ, נפלא לשמוע...
אנחנו...
הרב הלל הורוביץ, נפלא לשמוע, וככה שיחתנו טיפה מתארכת, ואני חייב לציין...
אנחנו באמת מזמינים את הציבור, באמת אנחנו רוצים שאנשים יירשמו, כדי שנערך, יש לנו אתר נפלא, כותבים עולים בגוגל, עולים להר הזיתים, מאוד פשוט, עולים להר הזיתים, מיד רואים את האירועים, רואים את האירוע, ליל משמע הרב קוק, אפשר להירשם, עוד פעם, זה חינם, אני רק אזכיר שיש לנו בעוד שבועיים, גם כן, לקראת ראש השנה, אנחנו עושים כאן שני לילות של מופעים של אברהם פריד. גם כאן פסגת הר הזיתים כחלק מהפעילות הגדולה שלנו, אז גם כן מי שרוצה לבוא לחוויה נפלאה, כי שנה שעברה גם זכינו ליומיים עם אברהם פריד, וגם השנה בעזרת השם זה יוצא בי"ז וי"ח באלול, 28 ו-29 עכשיו לחודש לאוגוסט, וזה צריך להירשם, יש לנו כרטיסים מאוד מאוד גדולים, זה כולל הסעה מסודרת מגבעת התחמושת, יום שלישי בלילה, י"ז, 28 לאוגוסט, יום רביעי, י"ח באלול, 29 לחודש, יציאה מגבעת התחמושת, החל מהשעה 6 בערב, כדאי להזדרז פה מקומות מוגבלים, וכדאי להזדרז להירשם, לרכוש כרטיסים ולהגיע גם כן לחוויה מרוממת כאן, בהר הזיתים, מול הר הבית, וחוויה בלתי נשכחת.
גם על העניין הזה שהיה נכון לדבר על איך הפך בעצם הר הזיתים שהוא בית אלמין, בית אלמין העתיק והמפואר ביותר אולי בתולדות העם היהודי, איך הוא הפך למשהו כל כך חי ותוסס ותרבות ושירים ומופעים.
נכון, צדיקים במיטתם קוראים חיים, למקום עם מלא חיים כאן, מלא קדושה, מלא התחברות לכל ענקי הדורות וגדולי הדורות של אדמו"רים, רבנים, מנהיגים, לוחמים, חולמים, מנהיגים, וכל האירועים שלנו מסביב אותם דמויות כדי להתחבר אליהם, לחבר אותנו לשורשים, לקבל כוחות גדולים של צמיחה ושל בניין ושל שמחה ושל עשייה. תוך כל זה, הכל באמת בשמחה גדולה, שמחת הגאולה, שמחת ירושלים.
יפה, הרב הלל הורוביץ, אני רק מבקש להבהיר ולהתנצל בפני המאזינים שלנו, מי ששמע ככה פה ושם רעשים של רוחות, זה מה שקורה בהר הזיתים, כמו שציינת בתחילת הדברים, אתה מדבר ממש משם, ולכן אין מה לעשות, זה חלק מתנאי השטח.
יש לנו כאן הרבה רוח, תרתי משמע, הרבה רוחניות כאן בהר הזיתים, אני חייב גם להוסיף שאנחנו, כל הפעילות הגדולה שלנו, שמובצת בתי עלמין, זה בעזרה הגדולה והשותפות המדהימה שלנו, משרד ירושלים ממורשת, השר זאב אלקין, למנכ״ל רני שי וכל הצוות שלהם, במשרד הדתות, השר דוד אזולאי והמנכ״ל עודד פלוס, וביחד אנחנו באמת מצליחים לייצר פה את כל הפעילות הגדולה הזאת כאן למען חיזוק הר הזיתים.
הרב הלל הורוביץ, תודה רבה על הדברים.
לכולנו חודש טוב ושנה טובה ומתוקה.
כל טוב, בשורות טובות, שנה טובה.
שלום, שלום.
מחקר חדש שנערך במשרד הבריאות האמריקאי בחן את ההשלכות של השימוש בקנאביס על בני נוער. בין החוקרים שהובילו את המחקר נמצאת גם הדוקטור ליאת קורן, אוניברסיטת אריאל, שלום לך.
בוקר טוב.
נציין ראש המסלול לקידום בריאות במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטה, ונרצה לשמוע ממך על המסקנות והתובנות שעולות מהמחקר הזה.
כן, אז אולי קודם אני אתאר את המחקר עצמו. כן. המחקר הוא מחקר אורך, כלומר לקחו מתבגרים בסיום גיל התיכון שלהם, ובדקו מה קורה להם אחרי שנה, כשעוקבים אחרי שלוש קבוצות, כאלה שלא מיישנים בכלל, כאלה שהודיעו בסוף התיכון שלהם שהם מיישנים כמות מסוימת שאנחנו מחשיבים אותה מזדמנת, וכאלה שמיישנים באופן קבוע. ועקבו אחריהם ובדקו מה קורה איתם שנה אחרי זה. האם יש איזה שהם מדדים תוצאות בריאותיות, חברתיות, חיוביות יותר או שליליות יותר בכל אחד מהקבוצות האלה ביחס לקבוצות אחרות. אז זה מה שהמחקר הזה ניסה בעצם לבדוק.
הדבר הזה מן הסתם, אגב, לפני שאנחנו מתקדמים, מן הסתם תלוי בהרבה מאוד גורמים נוספים. זאת אומרת, אי אפשר לקבוע שאירוע כזה או השלכה כזאת או אחרת שיש לבני נוער נובע דווקא משימוש או אי שימוש בקנאביס. יש עוד המון, עוד המון נתונים שיכולים לגרום לשינויים, לא?
חד משמעית, ולכן אני גם לא מתנסחת בצורה של סיבה ותוצאה. אני לא באה ואומרת שבגלל השימוש בקנאביס יש להם תוצאות כאלה או אחרות. אני רק בודקת מה סבירות לקבל תוצאות גבוהות או נמוכות יותר של מדדי בריאות ומדדים חברתיים שונים, ובעצם מקשרת אותם לשימוש בקנאביס הקודם יותר. כי אם אנחנו מוצאים ששימוש בקנאביס, בעצם השכיחות של מדדים חברתיים שליליים גבוהה יותר, אז אפשר להגיד משהו על הקשר ביניהם, אבל אני אף פעם לא אומרת שזה סיבה ותוצאה. אנחנו כן יכולים להגיד שיש פה קשרים של זמן, זה prospective associations, כלומר, לא היה את המדדים השליליים האלה בעבר, אבל אנחנו כן רואים אותם בעתיד. זו הנקודה. כלומר, אני לא באה ואומרת שזו סיבה ותוצאה, אבל הקשר כאן הוא קשר שהוא חזק יותר, הוא מבוסס יותר, זה לא cross-sectional study, זה מחקר שהוא מחקר אורך, על אותם מתבגרים לאורך זמן. ולכן יש פה, בוא נגיד, הסקה שהיא יותר משכנעת לגבי הקשר, אבל היא גם לא סיבתית. אני לא אומרת שזו סיבה ותוצאה. אני רק...
בכל זאת, אני שומע ממך, תחושה שהדברים הם לא כל כך מוחלטים, זה לא מתמטיקה, אבל בכל זאת ממסקנות של מחקר כזה, משרד הבריאות האמריקאי רוצה מן הסתם להגיע להחלטות יישומיות לגבי כלל מערכת הבריאות האמריקאית.
חד משמעית. תראה, המחקר הזה מצביע על קשרים מאוד חזקים בין שימוש בקנאביס למדדים שליליים שונים, שתכף אנחנו אולי נפרט עליהם, אבל הוא באמת מציע בעקבות זה, וממליץ שבגיל ההתבגרות ובגיל הבגרות הצעירה להימנע משימוש בקנאביס תחום או מזדמן אצל אנשים שאין להם צורך בזה, או שהצורך שלהם הוא לא צורך בריאותי. ובאמת המחקר הזה גם נכון, הוא משרת את ה-NIH כדי, את המשרד הבריאות האמריקאי, כדי להעלות המודעות של הציבור, את הממצאים האלה, כדי למזהר בעצם את ההשפעות השליליות של הסם, ששוב אני מדברת על אוכלוסייה שצורכת את זה לא למטרות בריאותיות. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על חולים שצריכים תרופה, וזה נעשה בשימוש רפואי, אנחנו מדברים על ילדים צעירים שמשתמשים בסם הזה, בתקופה שהמוח שלהם עדיין מתפתח, ובעצם לא למטרה רפואית כלשהי, או לטיפול בהפרעה כלשהי. ולכן, צריך להפריד בין הדברים האלה. אז כשמדברים על אוכלוסייה בריאה, ובאמת גם שלטנו במשתנה הזה במחקר, כלומר לקחנו רק אנשים שלא דיווחו על איזה שהם בעיות רפואיות, וגם שאין להם, זאת אומרת שאנחנו ניטרלנו כל מיני השפעות אחרות של אלכוהול, של מצב סוציו-אקונומי, כדי לקחת את האנשים ולהגיד, זה בעצם הסוג הקשר, זאת אומרת מחזק את היכולת שלנו להגיד משהו על הקשרים שכן מצאנו. ומצאנו, שכמו שיש במחקרים אחרים, זה בעצם עקבי עם הספרות, גם אצלנו מצאנו שיש סימפטומים פסיכוסומטיים שליליים חריפים יותר, שיש סימפטומים של דיכאון חריפים יותר, שדווקא אם חיפשנו דברים טובים כמו אושר, רציתי לראות אושר, האם הם מאושרים יותר? האם זה עושה להם טוב והם מגיעים לתענוג או לעונג הזה של ההיי, כמו שהם מתארים שבשביל זה הם הולכים, שלוקחים את הסם הזה, ואם זה באמת עושה אותם מאושרים יותר, ולא, זה לא עושה אותם מאושרים יותר, וזה כן מעלה סימפטומים של הפרעות אכילה, וזה כן בעייתי מאוד לנהיגה, וזה כן תורם להסחות בנהיגה, וזה גם, יש לזה חלק בהישגים נמוכים יותר בבית הספר. עכשיו, רק להגיד שאנחנו באמת, אחד מהמשתנים שהכנסו לרגרסיה, הוא משתנה שבעצם אותו מדד, נגיד אם רציתי לבדוק הישגים בלימודים אחרי שנה, בעצם מאז הדיווח על הקנאביס, אז בדקנו גם בהישגים הלימודיים שהיו באותה שנה, לאו דווקא בשנה שאחרי זה, כדי בעצם לנטרל את זה ולהגיד זה לא קורה בגלל ההשפעה של ההישגים הלימודיים. זאת אומרת, זה עדיין משפיע יותר בזכות נוכחות הקנאביס, אפילו שהם מכניסים בעצם מחזיקים את המשתנה הזה בשליטה של הישגים נמוכים בבית הספר, כלומר אנחנו יכולים לראות שהקשר הזה עדיין חזק גם כשמכניסים את כל המשתנים האלה למודל, ולכן יש לנו ביטחון יותר רב בתוצאות, וזה אפשר לעשות רק באמת במחקרים גדולים מאוד וארוכי טווח, ובמקרה הזה גם מחקר אורך.
אז בעצם אם אנחנו רוצים להגיע, זה קצת ככה יומרני, אבל אם נרצה להגיע למסקנות של המחקר הזה, אז בעצם אתם מגיעים למסקנות של דיכאון, לימודים ברמה נמוכה יותר, זאת אומרת קושי להשתלב ולהגיע להישגים לימודיים, נהיגה מסוכנת, מה עוד?
אז קודם כל נחדד שמה שאמרת עכשיו נכון לא רק לגבי משתמשים קבועים בקנאביס, אלא גם משתמשים שהם משתמשים מזדמנים בקנאביס. ואולי כדאי, כי זה באמת משהו מאוד חשוב, אולי כדאי באמת להגיד שמה שאנחנו הגדרנו משתמשים קבועים בקנאביס, זה כאלה שדיווחו על 20 פעם או יותר בשנה האחרונה. זה המשתמשים הקבועים שלנו. לעומת זאת, המשתמשים המזדמנים זה כאילו מפעם אחת בשנה, וזה היה רוב רובם של האנשים, ועד 19 פעמים בשנה. כלומר, מ-20 ואילך זה היה כבר משתמשים קבועים. אז גם משתמשים מזדמנים, וזה אולי המיוחד במחקר הזה שעושה את ההבדל ביניהם, וגם משתמשים קבועים הראו באמת, כמו שאמרת, סימפטומים בעצם נמוכים יותר, או בעצם סימפטומים פסיכוסומטיים גבוהים יותר, בצורה מובהקת, הם יראו יותר סימפטומים של דיכאון, הם יראו יותר נהיגה מוסחת, הם יראו יותר בעצם ציונים נמוכים בלימודים שלהם, ואלה המשתנים החברתיים שבעצם בדקנו.
ציינת בדברייך, הדוקטור קרן, את העניין של פעם אחת, מי שמשתמש פעם אחת, האם יש בקנאביס איזשהו אלמנט התמכרותי? זאת אומרת, מי שפעם אחת כבר סביר להניח שזה לא ייעצר שם?
אני, בכל מקרה יש התמכרות פסיכולוגית. בכל מקרה. אז כאילו, מה השאלה? כאילו, אני, יש לי מתבגרת עכשיו בבית, ואני צריכה לדעת, האם, מה להגיד לה לגבי האישון של הקנאביס, אז אני הייתי מציעה לה לא להתעסק עם זה, אם היא לא חייבת להתעסק עם זה, בגלל שהיא אולי עלולה להתמכר. ותמיד קיימת ההתמכרות הפסיכולוגית. אז כן, מה זה תמיד? זה לא תמיד, אבל
יש התמכרות שבסמים מסוימים שבן אדם פשוט מרגיש שהוא לא יכול לתפקד, לא יכול לנשום את הנשימה הבאה בלי הסם, ולעומת זאת, אם אנחנו רואים שלפי הנתונים שלכם, הקנאביס מביא אנשים לתחושה של דיכאון ושל חוסר הצלחה, אז לכאורה אמור להיווצר אצלו תהליך הפוך, מהתמכרות, רצון להימנע מלקחת את החומר פעם נוספת.
לא, אני לא יכולה להתייחס לזה בצורה הזו, זה הרבה יותר מורכב. זה גם באמת לא, אי אפשר, זה לא משקף את המצב האמיתי, אנשים לא מתנהגים בצורה רציונלית, זה כאילו כשאתה אומר, במצב הרציונלי זה אולי נכון, אבל אנחנו לא אנשים רציונליים כל הזמן שלנו, אנחנו גם עושים דברים כדי לפרוק את המצב שלנו, ואנחנו חושבים שפתרונות מסוימים יכולים להיות טובים, ולכן אנחנו יכולים לעשות את זה מכל מיני סיבות, וזה מאוד מאוד מורכב להתייחס לזה בצורה כזאת, אני חושבת.
עכשיו, המחקר שלכם מגיע על רקע, אפשר לומר, גל הסברתי מאוד מאוד חזק, שמנסה לטעון את ההפך, וישנם הרבה מאוד מאוד פרסומים ברשת מסביב לזה שלא, קנאביס לא גורם לא לחרדות ולא לדיכאון, אפילו מספרים על איזשהו מחקר מפברואר האחרון שמדבר בדיוק על העניין הזה. להפך, מנסים לצייר את הקנאביס כזה שמייצר יצירתיות, עידוד תיאבון, התגברות על פחדים, אנרגיה מתעוררת, מקל על שינה, שיקוך כאבים, וכמובן, וכל הנושא הרפואי, אבל גם למי שלא זקוק לעניין רפואי, לכאורה זה מבטיח לו חיים יותר מאושרים, שבעלי הקרטל הבריאותי מנסים למנוע ממנו. עד כמה אתם מתמודדים עם אמירות שכאלה?
תראה, אנחנו כמוך נחשפים אליהם בתקשורת. ובעצם שומעים שהם קיימים. אני חושבת שזה מאוד מבלבל את הציבור, וזה מאוד מטעה, וצריך לשים הבדלים ברורים מאוד בין המטרות שלשמן לוקחים את הסם הזה עבור מטרות רפואיות, לבין מטרות שאינן רפואיות. ולא להתבלבל, ובמיוחד כשמדובר על ילדים מתחת לגיל 22. כלומר, כל עוד המוח מתפתח ואנחנו מתערבים עם ההתפתחות שלו בכל מיני סמים חיצוניים, זה לא משהו שהוא טוב, זה לא משהו שאנחנו אומרים שכדאי לעשות את זה, בהחלט כדאי לא לעשות את זה. ואני חושבת שהציבור צריך לדעת לעשות הבדלים, וזה ברור שהוא לא עושה אותם, כיוון שאנחנו רואים במחקרים שתפיסת הסכנה של השימוש המיסיוס של זה, השימוש לרעה, מה שנקרא השימוש הלא חוקי, היא הולכת וקטנה. כלומר, עם השנים הציבור חושב שהסם הזה הוא פחות מסוכן, ופחות ויותר בסדר לקחת אותו, וזה לא כל כך נורא, וכשהתפיסות משתנות לטובה, ככה, אז בעצם, זאת אומרת, כשמשתנות לכיוון הזה, אז אתה בעצם יכול לראות את ההשפעה על השימוש. השימוש בקנאביס בשנים האחרונות הולך ועולה, ושוב, אני מדברת על אוכלוסייה שלא זקוקה לזה, וכשהוא הולך ועולה, אז צריך להיות מודעים לאיזה השלכות יכולות להיות לו. יש מדינות שאישרו לגליזציה, ומאז יש כל מיני דברים קורים. צריך לראות מה קורה במקומות האלה, ולהבין שאולי זה עושה גם דברים שאולי הם כל כך נפלאים כמו שמתארים, אבל גם לא כאלה כמו שהתכוונו שיקרו.
ומה, באמת, אתם בחנתם או שלא התעסקתם בכלל בתחום הזה? בחנתם אפילו סטטיסטית מה קורה באותן מדינות שאישרו את הלגליזציה?
לא אנחנו באופן אישי, אבל אני קוראת מאמרים ומחקרים, וכן, יש מחקרים של רופאים ממיון בקולורדו שבעצם בדקו וראו מה קרה שם. למשל, מגיעים הרבה יותר ילדים עם הרעלות לא מכוונות למיון בגלל קנאביס, יש יותר תאונות דרכים בגלל קנאביס, יש יותר מקרים של ביאה לא מכוונת, שילד פשוט לקח חתיכת עוגה מהמקרר, בלי לדעת שיש בזה קנאביס, יותר מקרים של קביעות בגלל קנאביס, יש השלכות לכל דבר, אז יכול להיות שזה גם טוב מבחינות מסוימות, אבל זה גם לא טוב, וצריך לדעת שלא לחשוב שבכל דבר טוב, יש רק טוב, זה
השלכה. אני פשוט רוצה להבין את העניין הזה, איך קביעות מתקשרות לקנאביס?
מניחשת בגלל הסיפור הזה שמשנים את זה, זה הכל.
זאת אומרת, פשוט לא יודעים לתפעל את העניין.
כן.
כן, פשוט מן הסתם זאת פגיעה חיצונית, זה יכול לקרות גם מהפעלת גפרורים.
כן, פשוט מאוד.
כן.
גם אנשים מעשנים, יש להם יותר סיגרות ויותר קביעות כתוצאה מהשימוש בסיגרות, מאנשים שלא מעשנים.
בכל אופן, אם אנחנו רוצים בכל זאת איזשהו ממד של איזון בין המחקר הזה שלכם, מחקר מקיף, ארוך טווח, לבין מה שמדווחים במקומות נוספים, מסקנות הפוכות, העניין הוא הגיל או העניין הוא אופן השימוש? זאת אומרת, למה הם מגיעים למסקנות כל כך חיוביות לגבי הקנאביס? זה בגלל שהם בוחנים את גילאי 30-40?
לא, קודם כל אני חייבת לתקן את השאלה שלך. כיוון שהמשפט הוא לא נכון, הבסיסי שאתה מדבר עליו. רוב הממצאים שאנחנו קיבלנו הם הרימים עם הספרות. אין פה בכלל שום הפתעה. אין, זאת אומרת, זה שאנחנו מוצאים רמות גבוהות של דיכאון, זה נמצא גם לפנינו. זה שאנחנו מוצאים רמות נמוכות יותר של תפיסת בריאות, זה היה גם קודם. כל מה שאתה מדבר על הגישה השנייה, אני לא יודעת שיש לה בסיס מחקרי. אני לא מצאתי, אני חיפשתי. אין לה בסיס מחקרי. אני מצאתי חוסר מוטיבציה, אני מצאתי הישגים לימודיים נמוכים, אני מצאתי בעיות בנהיגה, ואני לא חיפשתי רק דברים רעים, חיפשתי גם דברים טובים. תראה, אני, לפני שעשיתי את המחקר הזה, רציתי לראות אולי יש דברים טובים בקנאביס, והלכתי לבדוק מחקרים שמדברים, שחיפשו רק דברים טובים שהקנאביס עושה, ולא מצאתי. למשל, חיפשתי עם תחושת העושר עולה? לא, היא לא עולה, היא יורדת.
חיפשתי עם תחושת
סביעות החיים, סביעות הרצון מהחיים היא עולה, היא יותר טובה? לא, היא יותר נמוכה.
יצירתיות. כי אנחנו שומעים על הרבה מאוד אומנים, וזה לא משנה אם זה בתחום המוזיקה, או בתחום הציור, הם מגיעים להשגות רוחניות בעקבות שימוש בקנאביס.
אז זה דבר שאני יכולה להתייחס אליו, אחרי שאני רואה מחקרים על זה, אני לא יכולה להגיד דבר כזה בלי שאני ראיתי שום ביסוס עובדתי בזה. אז יכול להיות שיש, אני לא אומרת שלא, אבל אם יש, אני לא הייתי ביסוס מחקרי לזה.
אז בינתיים, בכל מקרה...
אני מסתמכת רק על מקורות אקדמיים שפיטים, שמבוססי עובדות. אז אם יש דבר כזה, זו עובדה שצריך לבחון אותה. אני לא ראיתי שום פרסום מדעי מחקרי על העניין הזה.
והמקורות המחקריים, מדעיים, אקדמיים, הם מאוד מאוד ברורים, והם לוקחים לכיוון אחד בלבד. הדוקטור ליאת קורן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה לך.
שלום. לפני מספר ימים דווחנו על שני תלמידי תיכון שהוחזרו מביקור במחנות ההשמדה בפולין לאחר שנקלטו בעדשת המצלמה כשהם רוקדים ואחד מהם חושף איברים אינטימיים באופן פרובוקטיבי. האירוע הזה הוא לא יחיד מסוגו, אנחנו שומעים שוב ושוב על עוד דיווחים על בני נוער שאיך לומר הביקור במחנות מנוצל על ידיהם למעשי ונדליזם ופרובוקציות ואלימות, סמים ועוד ועוד. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד המתנגדים לקיומם של הביקורים הללו, ראש החוג להיסטוריה במכללת אורות ישראל, הדוקטור יוסי לונדין. שלום לך.
שלום, צהריים טובים, מרכז החוג בקמפוס רחובות.
הנה, אז הוספנו את הפרט הזה, ואני רוצה לשאול, האחדים יחטאו ועל כל העדה תקצוף?
קודם כל, כמובן, אני לא יודע מה בדיוק היה באותו אירוע, וכמובן, לצידם של אותם תלמידים שעושים לנו כאלה בושות, יש כל שנה אלפים רבים של תלמידים ומורים, שמנסתם ההתנהגות שלהם היא שונה לחלוטין. אבל אני חושב שגם האירוע הקיצוני הזה מצטרף לעוד מגוון של סיבות, שאולי כדאי שיעלו לדיון מחודש את כל שאלת הגדמילה קצת קיצונית, האובססיה הזו של נסיעה לפולין בכל מצב ובכל מחיר. אנחנו מסתכלים באמת על הסיפור הזה של פולין, שיגיד כבר שלושה, אולי שלושה וחצי עשורים, שמדינת ישראל מכוונת רבים מאוד מתלמידיה בגיל י' י' ב' להגיע לנסיעות האלה. זה הפך להיות איזושהי מציאות של מעבר לביקור שמיועד באמת לקבוצות שמתעניינות ועושות את זה באיכות וברצינות. מי שמכיר את הביקורים שעושים במסגרת הדין במדים, בקצינים בצבא, במסגרות אחרות, שזה ודאי דברים שמשובחים. זה הפך להיות איזשהו טקס חניכה או איזשהו טקס בגרות שדרכו ורק דרכו אפשר להעביר את המסרים המרכזיים של מערכת החינוך במדינת ישראל. ויש לנו פה בעיה, יש לנו פה בעיה גם כמובן ברמה הערכית האידיאולוגית, גם ברמה המקצועית וגם ברמה שמציאות כזו מביאה לזה שכולם חייבים לנסוע, ואז בין השאר גם מי שלא בדיוק מתאים לנסוע, רק בגלל האווירה הציבורית הזאת בעצם בא ונכנס פנימה, ואנחנו יכולים לפגוש תופעות כאלה. ובלי לדבר על הסיפורים של עלויות כלכליות והקרטלים וכל מיני דברים אחרים.
זאת אומרת, כשאתה אומר לא יכול לנסוע, אתה מתכוון מישהו שמנטלית לא יכול לנסוע, לא מישהו שלא יכול כלכלית, זה סוגיה אחרת.
בוא נעזור את הסוגיה הכלכלית בצד, שהיא גם חשובה, היא חשובה כי תקציבים שניתנים לזה נלקחים במקומות אחרים, אבל נעזוב את זה רגע בצד. אני עוד פעם, הנסיעות לפולין בהחלט אפשר לבוא והגיע איתם לתובנות ולהבנות. שתי הבנות שלי, אנחנו בית דמוקרטי, למרות שאבא שלי מתנגד, אז שתי הבנות שלי נסעו במשלחת, שידענו מי מוביל אותה וממנחה אותה, ובאמת עברו שם איזשהו תהליך חינוכי, והם ידעו לקחת את זה בפרופורציות המתאימות. אבל ברגע שזה הופך להיות מציאות של חייבים כולם, כולם לנסוע, ומי שלא נוסע לא קיים, אני שומע לפעמים דוגמאות הזויות, מקומות שכלכלית לא יכולים לעמוד בזה, אז עושים להם איזשהו מבצע של, אני יודע, ארבעה מחנות ב-48 שעות, או לוקחים תלמידים שהם ברמות כאלה ואחרות של צרכים מיוחדים, שוודאי צריך לטפח ולתת הכל, אבל רק כדי שיחוו, שגם הם יחוו את המציאות הזו שהם כמו כולם, אני חושב שמיותר להסביר לאיזה אבסורדים אנחנו יכולים לבוא ולהגיע בדברים האלה. וזה מלא את השאלה, אני לא צריך לחזור לשאלה השורשית, לשמה הנסיעות האלה. הרי בדרך כלל מניפים את הדגל הנסיעות האלה על שניים שלושה עקרונות מרכזיים. אחד זה עקרון שאני חושב שהוא קצת מוזר לדבר עליו, שהנסיעות האלה גורמות לזה שלא תהיה השכחת שואה ולא תהיה הכחשת שואה וכולי. אני חולק לחלוטין על הצורך הזה. אין נושא יותר מתועד בהיסטוריה האנושית, לא היהודית, האנושית, מאשר הנושא של השואה. הלוואי שהזיקה של עם ישראל לארצו היה לה איזשהו פחות הכחשה אסירית ממה שיש בסיכון בנושא שיש לגבי השואה. לא זה מה שיגרום, הנסיעות כאלה ואחרות של חבר'ה לפולין, דברים כאלה, שכחשת שואה שמביאה זה לפרופורציות אחרות, אז זה לא הנושא שלנו, שהשווה לכל מיני סיפורים מקומיים וכו'. הנקודה השנייה זה באמת הנקודה שאם דרך הנושא של השואה אני יכול לבוא ולהעביר את המסרים של למה צריך ציונות ולמה צריך מדינת ישראל ולמה צריך את הקיומיות של העם היהודי. אני חושב שגם פה יש לנו בעיה מאוד 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 קשה. באמת אם אתה לוקח בחור מתבולל מצפון אמריקה שאין לו יהדות ואין לו ציונות ואין לו שום שייכות ואתה אומר בסדר הדבר היחיד שאני יבסס את הזיקה שלו ליהדות זה על זה שהיה איזשהו סבל של סבתא שלו בשואה לפני 70 שנה ולכן הוא צריך להגיש מחויבות אליה, אז יש מקרים שזה עובד. אני חושב שברוך השם במדינת ישראל החינוך הממלכתי ועדיין בחינוך הממלכתי דתי יש דברים יותר עמוקים שמדברים על הזהות היהודית והציונית, ואם בפסים את כל הזהות על השואה, אז יש לנו בעיות לא פשוטות בהרבה דברים אחרים, כמו שאלה, למה דווקא ארץ ישראל, כן? זה כאילו מדינה בגרמניה, זה שאלה דמגוגיה שאנחנו מכירים אותה כבר הרבה שנים, במצד הפלסטיני. וברגע שהאנרגיה מושקעת לשם, זה באופן רשמי ובלתי רשמי, זה הופך להיות מעין האירוע המכונן, האירוע המחייב, האירוע המעניק זהות בצורה הכי אופטימלית, יש לנו פה איזושהי בעיה. אני חושב שהם לוקחים את האנרגיה ואת הכספים המרובים שמשקיעים במסעות האלה לפולין. שוודאי שנמצאים שם הרבה עוד אנשי מקצוע, ויש להם הרבה מאוד כסף, אז ודאי שאומרים שם איזושהי חוויה, גם ודאי המקומות עם העוצמה שלהם, ובעצם הניתוק מהארץ וכו'. ומשקיעים את זה יותר בווריאציות שקיימות כבר היום, ועושות דברים אחרים, בנושאים של מסעות ישראלים, בנושאים של חיבור למקומות כאלה ואחרים בארץ. אני חושב שהיינו יכולים גם בחינה ערכית להגיע לאיזשהו מקום אחר, וגם חלק מהביזיונות האלה, שאני כבר לא מדבר על חילול השם שבהם, ועל מה שזה עושה לשם של מדינת ישראל, ועם ישראל וכולי, אני חושב שאני יכולים לצמצם קצת את הדברים האלה. באמת להשאיר את הנסיעות האלה לפולין, בדיוק באותה מידה אפשר לעשות גם נסיעות למרכזים אחרים של ההיסטוריה היהודית, שעברו שם פרקים חשובים מאוד בהיסטוריה, אין בשואה ואין קודם לה, באמת לקבוצות איכותיות שמתעניינות, שזה חשוב להם, שעושות לזה כאיזשהו חלק ממהלך כולל, אני חושב שהדברים יכולים לראות אחרת.
יכול להיות שבסופו של דבר, כשאתה לוקח את כל מארג השיקולים שהצבת כאן, בעצם מדובר, לא נעים לומר, אבל מכיוון שאמרו כבר אחרים, אז אני אחזור על הביטוי, מדובר בעצם בתעשייה, ולכן את התעשייה כבר אי אפשר להפסיק?
יש לי חברים רבים וטובים שעושים את הדרכות האלה, והם עושים את זה בהרבה שעי רוח ובהרבה תחושה של שליחות, ודאי שהם עושים שם דברים טובים. בוודאי שברגע שאתה מדבר על נסיעות של עשרות אלפי בני נוער מדי שנה, וכבר נפתחו תיקים פליליים סביב הסיפור הזה על כל מיני מהלכים שנמצאו, ודאי שיש פה גם עוצמה אדירה של תעשייה, אין בארץ ואין בחול, ובוודאי שעוצמה זו גם מייצרת סוג מסוים של התנגדות לשינוי, כן, יש לה לוביסטים ויש לה את האינטרסנטים וכולי, אבל אני חושב שעוד לפני באמת הדיון הזה, שהוא דיון חשוב, צריך באמת לחזור למקורות, כמו הרבה דברים אחרים, קודם כל לבוא שיש לנו איזושהי תקלה, שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שבו רואים שיש כאלה תקלות חמורות, אז אולי כדאי לבוא ולתרות על הראשונות, ולא עוד פעם לפתוח את זה, ואנחנו נעשה צעדים משמעתיים, וניתן תקציב נוסף לבתי הספר כדי להכין את הנסיעות לפולין בצורה יותר טובה. זה לא שם. זה לא שם. אגב, אני לא מכיר הסיפור שם, יכול להיות שזה אירוע נקודתי שגם יכול להתרחש בארץ באיזשהו מקום. אבל יש לנו פה כבר, זה לא המקרה הראשון, ואני חושב שזה גם לא המקרה האחרון.
כן. בכל מקרה, אם הדברים קורים כאן, באיזשהו מסע ישראלי, אפשר לסגור את הפינה בין המחנך למנהלת בית הספר, וזה לסגור את העניין, ולא מגיעים עד לכדי פרסומים בינלאומיים על האופן שבו הנוער הישראלי מציג את עצמו, שזאת בעיה בפני עצמה. בכל מקרה, לנו ולמערכת החינוך אתה ממליץ פשוט לחשוב מחדש על כל הסיבות למה זה נועד, והאם ניתן להשיג את אותם הישגים גם ואולי יותר במקומות אחרים קרובים הרבה יותר.
נכון, ואני חושב עוד פעם, לא צריך לבוא ולזרוק את החינוך עם המים, כן, אני הייתי בפולין, אני חושב באחת המשלחות הראשונות, בימים שפולין הייתה קומוניסטית לפני כמה וכמה שנים, בוודאי שזה סוג של חוויה עוצמתית וחשובה ומשמעותית, היא יכולה להיות קיימת, אבל צריכה לחזור לפרופורציות שלה. ואני חושב שאנחנו ירדנו לגמרי מהפרופורציות בנושא הזה, ואולי האירועים האלה יכולים קצת לתת איזושהי חשיבה מחדש.
הדוקטור יוסי לונדין, תודה רבה לך על הדברים, נמשיך לחשוב על הסוגיה הזו. יום טוב.
תודה רבה ויום טוב.
בראשית החודש הבא יגיע נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה לביקור בישראל. הביקור הזה מעורר הדים לא מעטים של מתנגדים לאישיותו המורכבת של האורח, מציינים התבטאויות בעייתיות ומעשים, נאמר, שנויים במחלוקת של האיש במסגרת מאבקו בסוחרי הסמים, תובעים להחרים את הביקור הזה, אבל בביקור צפויים להיחתם לא מעט הסכמים כלכליים, הסכמים מסחריים בין ישראל לפיליפינים. אבל אנחנו רוצים לשאול כאן, האם יכול להיות שבביקור הזה תהיה גם אולי הבטחה, או אולי קידום מהלך שיעביר את השגרירות הפיליפינית לירושלים? אנחנו רוצים לשוחח על כך עם איש העסקים, ברוך לוייב, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה מקיים קשרים עסקיים וגם קשרים אחרים עם גורמים בפיליפינים, גם גורמים עסקיים, גם גורמים פוליטיים, והאפשרות הזאת נשמעת לך הגיונית.
בוודאי שכן, אתה אמרת יכול להיות, אני אוסיף, אני אגיד שזה לא יכול להיות, אלא זה כמעט ובטוח. ולמה? ואני אפילו אגיד לך שלפני שדונלד טראמפ הכריז על ירושלים כבירת העם היהודי והעביר את השגרירות, עוד לפני זה, שאני הייתי במדינת הפיליפינים, אני נפגשתי עם כמה אנשים, בוא נגיד ככה, מהממשלה. כן, זה בהמשך לעסקים שלי והכל, ואז התחלנו לדבר פה ושם, ועלה הנושא הזה של ירושלים, עלה הנושא של ישראל, עלה הפיליפינים, זה לא סוד, הם אוהבים, מאוד אוהבים אותנו, הם מאוד אוהבים את מדינת ישראל, הם מאוד מחוברים אלינו, יש להם גם כל מיני עדות שמאמינים ביהדות, והנושא הזה ככה עלה תוך כדי, ואז אמרו לי, וזה דרך אגב, זה היה שבוע לפני שנשיא דוטרטה נבחר כנשיא, אני הייתי שם בפיליפינים, ואז אותו אחד, אני מסיבות כאלה ואחרות לא רוצה להשמיע את שמו, אבל זה לא משנה, אותו אחד אמר לי, שמע, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ובעזרת השם, זה המילים שלו, בעזרת השם, השגרירות מתל אביב תעבור לירושלים, אומר, יש לנו כוונות כאלו, יש שמועות כאלו בפרלמנט הפיליפיני שלהם. אז היה בשבילי נשמע כזה טיפה עזוי, בוא נגיד ככה, כי אז אף אחד לא דיבר על זה, וכעבור זמן מה, שכבר עכשיו אנחנו כולנו יודעים לזה, שנשיא דונלד טראמפ נבחר, והוא בא והכריז, ופתאום התחיל, כמו שכינו איזה אפקט טראמפ, פתאום התחיל למדינות אחרות גם לבוא ולהגיד, שמע, אנחנו גם רוצים להעביר, שמועות, לא שמועות, אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך בוודאות לגבי הפיליפינים, שזה כבר לא שמועה, הכוונה יש. עכשיו, איך יעשו את זה ומה יעשו, כמובן, זה העבודה של הממשלה שלנו. עכשיו, בנוסף, חוץ מאותו נציג שאני דיברתי איתו ונפגשתי איתו בפיליפינים, אני גם רוצה להגיד לך שגם כאן, דרך השגרירות, עוד פעם, אני לא רוצה למר את השמות, גם כאן דרך השגרירות, שאני מנהל אתם קשר רציף, כבר כמה שנים, גם כאן הייתה את, בוא נגיד, שמועה כזאת, שכן יש כוונה להעביר את השגרירות. עכשיו, דיברו על זה הרבה, היה איזשהו גל תקשורתי בהמשך לכל זה, וכמובן, אני עכשיו רוצה לעבור גם לנושא אחר, יש גם מתנגדים לזה.
היה גל תקשורתי, כשאתה אומר, היה גל תקשורתי
כן,
שם,
כן.
בפיליפינים?
לא בפיליפינים, היה פה ממש בקטנה, דיברו על זה ממש בקטנה, היה את זה ברדיו, אני שמעתי, חלק מהם נתנו את הקרדיט אליי, לי, חלק לא, אבל לא נורא, אני לא נפגע מזה. אני יודע שבעיתון מעריב דווקא היה סיקור הזה, סיקור גדול, אני גם ערכתי סקר בין הפיליפינים, לקחתי ככה מצלמה, עברתי ברחובות, פגשתי את בני עדה הפיליפינים כאן בישראל, כולם בפייחד תומכים בעברה, והם אפילו באו וקראו בשפה האנגלית, let's go רודריגו, כאילו קדימה בוא תלך בעקבות דונלד טראמפ, ותכריז על ירושלים כבירת ישראל, ותעביר את השגרירות, הכל זה היה. עכשיו אנחנו הגענו לשלב שזה כבר, הממשלה אמורה כבר לעשות את העבודה שלה, זה כבר לא אני יוצא מהתמונה. את הלחצים שלי, מה שיכולתי, הפעלתי ועשיתי, אני רשמתי אינספור מכתבים גם כן לרודריגו דוטרטה, ודרך התקשורת שלהם, ודרך ראשי העיר שלהם, יש כמה מהם שאני מכיר באופן אישי, דרכם אני הפעלתי לחצים. בוא נגיד, בפן החברתי, עסקי, מה שיכולתי אני עשיתי. עכשיו, אני רוצה לעבור לנושא אחר. טיפה ככה מה שקורה היום, היום עוד פעם מדברים שנשיא דוטרטה מגיע, וזה לא סוד, זה כבר הייתה הודעה רשמית משגרירות הפיליפינית בישראל, שהוא מגיע בשלישי לספטמבר, שזה עוד שבועיים וחצי בערך, ואז פתאום אתה רואה שצצים כל מיני גופים, כל מיני ארגונים, נקרא להם זכויות האדם, כך הם קוראים לעצמם, שאומרים שנשיא דוטרטה הוא לא רצוי כאן, ואפילו שלחו מכתב לנשיא ריבלין ולא ראש הממשלה, אל תקבל אותו מכיוון שמדבר ברוצח, ממש ככה במילים האלו. עכשיו, תראה, אני רוצה לתחס כאן לפוליטיקה הפנימית שלהם ולהגיד בקצרה. הפוליטיקה הפנימית של הפיליפינים, לא לי ולא לנו, לא אמורה לעניין, בכלל. אותנו זה לא מעניין, אנחנו כיהודים, כציונים, ואני ציוני. מה שאמור לעניין אותנו זה שיש עוד נשיא אחד, וזה לא משנה גם איך קוראים לו בכלל, שיש עוד נשיא אחד שיגיע לישראל וידון על הנושא העברה שגרירות מתל אביב לירושלים, וזה נושא גדול וזה זה, זה, זה היסטוריה. ואני אלך יותר רחוק ואני גם אתן תשובה לאותם ארגונים שקוראים לעצמם זכויות אדם, אני אתן להם תשובה ואני אגיד להם, חבר'ה, אם עכשיו נשיא איראן, אני הולך אפילו הכי רחוק, נשיא איראן היה אומר, חבר'ה, אני רוצה עכשיו להכריז על ירושלים כבירת עם היהודי, האם גם היו קמים כל מיני זכויות האדם האלו והיו אומרים שהאייתולה חמינאי הוא הרוצח והוא זה? בטח שלא, נכון? אז מה הקשר עכשיו לבוא ולומר שנשיא דוטורטי הוא הרוצח, הוא נלחם עם האלה שמוכרים סמים? אותנו זה לא מעניין. מעניין אותנו שנשיא מגיע לכאן, וזה ביקור היסטורי, שהוא יגיע לכאן, ואחד הנושאים שלו, שהוא הולך לדבר עליהם ולדון עליהם עם ראש משלה, זה העברת השגרירות.
אז יגידו לך,
ואני אומר לך, זה בוודאות.
יגידו לך, אנשים האלה, תשמע, המטרה לא מקדשת את האמצעים. בסדר, נכון, חשוב שהוא ידבר ושהוא יעביר את השגרירות, ואנחנו נברך על זה. אבל אולי רצוי שיהיה מנהיג אחר שיעשה את זה מהפיליפינים.
שיהיה מנהיג אחר, אז יש להם בחירות. שיבחרו מנהיג אחר עם אותם גופים. אני קורא להם אינטרסנטים, הם קוראים לעצמם זכויות האדם. אם כל כך מעניין אותם העם הפיליפיני, אז בואו נראה אותם, איך הם באים ומושטים יד לעזרה. אני אישית, תראה, אני יושב ראש ארגון יד ירושלים, שזה חילוץ והצלה בינלאומי. אני הארגון שלי קם בעקבות אסונות טבע שהיו בפיליפינים, ואני רוצה להגיד לך, אני לא ראיתי את זכויות האדם האלו שם, אני לא פגשתי אותם. לא ראיתי אותם שם, אני לא מכיר. אם יש מישהו כזה, מזכויות האדם האלה שקוראים לעצמם כאלה, שהם דואגים לעם הפיליפיני, שיבואו, תראו לי את העברות החשבונות שלהם, כמה כסף נעביר לאותם מסכנים. זה לא חוכמה, היום פתאום הם צצו וקמו ואומרים, אנחנו בעד אותם האזרחים מסכנים.
טוב, האמת אתה נשמע קצת ככה מתחיל להיקטע לנו, לא ברור משהו קורה עם הקו.
כן, כן, אני
שומע אותנו. אתה שומע אותנו בסדר?
כן, כן, שומע עכשיו.
אוקיי, אז אתה אומר, בארגון שאתה הקמת שנועד לסייע בכל מיני מקומות בעולם, אתה לא שומע את אותם ארגוני זכויות אדם.
לא, ממש לא שמעתי אותם.
כן.
לא שמעת, הרוב הארגונים שאני הייתי איתם בקשר זה ארגונים אמריקאים, זה ארגון מיכן שהיו נותנים סיוע ואני הייתי פשוט מחבר בינם לבין אותם המסכנים שיעבירו להם את הסיוע המוניטרי. זה כמובן מדינת ישראל שתרמה המון גם כן לפיליפינים, ואני עשיתי הרבה עבודה מאחורי הקלעים.
כן.
ולא ראיתי ולא שמעתי אף ישראלי יהודי מארגון כזה או אחר, ופתאום עכשיו לאחרונה הם צצים.
אני רוצה לשאול אותך, ברוך, במידה והביקור הזה של דוטרט יהיה מלווה בהפגנות, אולי במחאות, אולי יעמדו במקומות מסוימים, אולי מול כל מקום שהוא יגיע אליו ינסו להפגין ולמחות, איך דבר כזה יתקבל על ידי דוטרט עצמו והאנשים שלו? שם ככה הדמוקרטיה זה לא בדיוק כמו כאן, איך הוא יסתכל על הפגנה שכזאת, הוא יפגן את זה?
נכון, הדמוקרטיה והחופש הביטוי אצלם זה לא בדיוק כמו אצלנו. הרי אתה יודע יותר טוב ממני שכאן בארץ חופשי אתה יכול לבוא לרדת על שר, על חבר כנסת, ולא יגיד לך שום דבר מזה. אצלם אחרי כל מילה יש אחריות, זאת אומרת אם יוצאת איזושהי מילה לא במקום יש לזה השפעות לא לטובתנו. לכן אם יש את אותם ארגונים שהם קוראים לעצמם זכויות האדם והם בעד זכויות האדם והם בעד שלום והם בעד ובעד ובעד, אני דווקא מצא להם לא לעשות את הפרובוקציות האלה, כי אצלם זה מתפרש לא טוב. אצלם זה מתפרש לא טוב. אולי אצלנו כן, יגידו, כל הכבוד, אתם דואגים עכשיו לאותם פיליפינים המסכנים, אוקיי, בסדר, אבל אצלם זה מתפרש לא טוב. ומה שחשוב כאן זה לראות בעיני אותם פיליפינים בסדר, לא בעיני ישראלים, כי הרי מה שחשוב לנו כרגע זה ההחלטה שלהם. אתה מבין? עכשיו גם עוד דבר שאני אגיד לך, ההפגנות האלה זה לרוב העם ישראל זה לא מזיז. תשמע, אתה בטח ראית מה קורה במוצאי שבת, אז הייתה הפגנה ובסוף מי זכה מההפגנה הזאת? ברור לכולם מי קיבל את הנקודות הזכות שלו. אז אותו דבר גם כאן, יכול להיות שיבואו זה שניים שלושה שיפגינו נגד, אבל אני אומר לך שהפיליפינים כאן בישראל, ואני איתם בקשר עם המון אנשים, הם ב-90% תומכים של דוטורטה. ותזכור מה אני אומר לך ושכולם יזכרו, 90% מהפיליפינים כאן בישראל הם תומכים של הדוטורטה. הרוב האלו שלא תומכים בדוטורטה, זה אותם הגורמים הקיצוניים שנמצאים באי המינדנאו, יש להם שם דרך אגב כמו אצלנו עזה, אז גם אצלם יש את האי המינדנאו, שהארגון טירון אבו סעיה לא נותן להם פשוט לחיות בשקט ובשלווה, ומבצעים פיגועים וטירור, אז להם כן, להם זה יבוא ליד מעולה ומצוין. אז אם אותם ארגונים רוצים לשרת את האינטרס של אותם מחבלים שנמצאים במינדנאו, ומתים להפיל את השלטון של דוטורטה, אז אנא מכם בבקשה. בואו תראו את הפרצוף האמיתי שלכם.
שמעתי שגם להם יש עימותים עם מוסלמים שאומרים שגם גם הפיליפינים צריכים להיות אדמת האסלאם.
כן, 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 זה מה שהם אומרים, ברור. זה, יש את זה בכלי תקשורת אסלאם, זה מפורסם, זה לא סוד. יש את זה, הם עושים פיגועים, הם עושים טרור, יש את זה. והם אלו שגם לא אוהבים אותנו. אני יוצא להרבה להתעמת עם הפיליפינים הלא הנוצרים, כן, המוסלמים, יוצא בפייסבוק, בכל מיני רשתות כאלו ואחרות, יוצא להרבה להתעמת איתם, ושאני מתחיל לבדוק את ההיסטוריה של בן אדם, מי הוא ומה, הוא מסתבר שהוא מאותו אי. אתה מבין? זאת אומרת, אלו שמתנגדים. עכשיו, הם המיעוט. הם המיעוט שם, והם מנסים בכל הכוח להפיל את השלטון, ויעשו גם אצלם כתבות, ולהתבסס על הכתבות שלהם, עוד פעם, זה לא איזושהי עובדה שאני יודע, אני לא... להתבסס על הכתבות שלהם, הם מנסים גם להפיל את השלטון שם, והם משלמים כספים לכל מיני ארגונים, זה על פי מה שהם אומרים, לא אני אומר, אני לא יודע, על פי מה שהם אומרים, שיש כאלו גופים אצלם, קיצוניים, שמשלמים מחוץ לארץ, מחוץ למדינת הפיליפינים, על מנת שיפעלו לחצים, יעשו את הפרופגנדה, את ההסברה נגד הנשיא דוטורטה. ו... מכאן אתה מבין לאן אני חותר, יכול להיות שגם אצלנו הם מעורבים, או שיש להם פה אינטרס אחר, אני כבר לא יודע. כי בסך הכל הדבר שהוא מגיע לכאן זה דבר חיובי. ואם יש אפילו של שמועה אפילו הכי קטנה, שאומרת שנשיא כזה או אחר מגיע לישראל ורוצה להכיר בירושלים, אנו צריכים לשמוח. אנו צריכים לשמוח. ולא להפך, לבוא ולמרמר.
ברוך לוואי, ואני מאוד מודה לך על הדברים. אנחנו נחכה. מן הסתם עוד יהיו כמה גלים של מחאות לקראת הביקור הזה, אנחנו נחכה, נראה איך
האירוע הזה. אני אשתדל גם לעשות גלים כנגד, ואם אנחנו נצטרך להביא פה איזושהי קבוצה שתתמוך דווקא כן בדוטורטה, אני לא מבטיח, אבל אני אשתדל לעשות את זה.
תודה רבה לך, כל טוב.
תודה, תודה.
שלום. עד כאן יומן לפי שעה, מעט ארוך מהרגיל, אנחנו נקווה שתמחלו לנו על גזל הזמן הזה. עכשיו נודה לאורחי היומן, לפרופסור אלון מוזס, לאורך הדין ברק קדם, לברוך לוייב, לדוקטור ליאת קורן, לדוקטור יהודה דוד, לרבי ללורוביץ, לדוקטור יוסי לונדין, לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.